אז דברי התורה שאנחנו לומדים היום בלילה יהיו לעילוי נשמת האישה החשובו מלכה בת רב שלמה זכרונו לברוכה, שתנוח בשלום על נשקובו, שהתורה יהיה לעילוי נשמתו ושתהיה מליצת יושר על כל משפחתה החשובה. אז בפרשת נויח, בפרשת השבוע, כאשר נויח יוצא מן הטבע, הקדוש ברוך הוא נותן לו מצוות שנקבעו כחלק משבע מצוות בני נויח. ויש שני פסוקים בפרשת השבוע שמתייחסים לאיסור עיבוד הנפש, איסור רציחה, שגם בני נויח נצטוו בה, הלא רציחה היא אחד משבע מצוות בני נויח. אבל מן הדיוקים שבפסוקים האלה למדו חז"ל כמה וכמה הלכות, הלכות מחודשות שבחלקם נוהגים בני נויח ולא בישראל, ואף על פי כן, כפי שנראה בהמשך השיעור ברמב"ם, יש משמעות לדברים גם בדין ישראל. אז הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה סוגיה של רציחה גם בבני נויח וגם בישראל, ונבדוק את ההלכות המיוחדות שלמדו חז"ל מפסוקי הפרשה ומשמעותם גם בדין ישראל. ואחז דמכם לנפשכם אדריש, מיד כל חי הוא אדרישנו, מיד אדום, מיד ישוכב, אדריש אס נפש האדום. התורה ממשיכה בפסוק נוסף, פסוק ו', שויפך דם האדום באדום דומה ישופך, כי בצלם אלוקים עשו אס האדום. מן הפסוק הראשון, פסוק ה', למדו חז"ל שלוש הלכות מחודשות. שלא ידענו מלוא תרצח, שכתוב בסרט הדברי שנתנו לבני ישראל. ואחז דמכם לנפשכם אדריש, דרשו חז"ל מכאן שהמעבד עצמו לדעת גם הוא עוון הריגה בידו. ואחז דמכם לנפשכם אדריש, כשם שאסור לאדם להרוג את זולתו, כך אסור לו גם לשלוח יד בנפשו הוא. מיד כל חיו אדרשנו, דרשו חז"ל, הקויפס חברו לפני הוערי או לפני חיה אחרת. הוא לא הרג בידיים, אלא בדרך גרומה. הוא כפת את חברו, והארי הרג אותו, ויפה פיקן הקויפס חייב. ידענו שעל גרומה בייסדין לא מחייבים, ויפה פיקן בבני נויח, למדו חזר מן הפסוק הזה, שהקופת את חברו לפני הארי, גם כן חייב, כך פרשו מיד כל חיו את ראשנו. ומיד האודו, מיד ישוק ודרוי שסנת השעות המכאן, למדו שמי שסוחר הורג להרוג את חברו, או ששלח שליח ועבד להרוג אותו, גם הוא חייב, אף על פי שאין שליח לדבר עבדה. ובכלל אין שליח לעקום. שלושת הלכות האלה למדו חז"ל מן הפסוק הזה. בשלושת הדרשות לא מופיעים, לא בבבלי ולא בירושלמי, אלא במדרש רבה, במדרש רבה פרק ל"ד, וזה אחד הפעמים הנדירות שהרמב״ם כותב הלכות שכל מקורם במדרושי אגודה, במדרש רבה, ויפה פי כן הדברים נכתבו ברמב״ם כפי שנראה תכף. שויפך דם האדום באדום דומה ישופך, גם הפסוק הזה למדו חז"ל, והפעם זה כבר לא מדרש אלא גמורה, גמור בבבלי, בסנהדר דף נ"ז עמוד בייס, למדו חז"ל שבני נויח נצטוו על האוברים. אף על פי שישראל שהרג עובר איננו חייב מיסה, בני נויח נצטוו גם על האוברים, כך דרשו חז"ל שויפך דם האדום באדום, דרשו חז"ל בדרך מעניינת, איזהו אדם שהוא באדם, האדום באדום, זה עובר אדם שהוא באדם אחר, שויפך דם האדום באדום דומה ישופך. רש"י כאן במקום מפרש את המקראות לפי פשוטם. רש"י כותב, שויפך דם האדום באדום דומה ישופך, אם יש עדים, אם יש עדים שעידו עליו, אז דומה ישופך בבית דין, אז הוא חייב מיצוס בית דין. ואחז דמכם לנפשכם אדריש, כאשר אין עדים, אז הקדוש ברוך הוא ידרוש את דמו. כך פירש רש"י, כך אונקולוס. אבל חז"ל, כפי שאמרתי, למדו ארבע הלכות מיוחדות בדין רציחה בבני נויח. בעצם שלוש הלכות מיוחדות בדין רציח ובני נויח. ההורג על ידי כפיתה, על ידי גרומה, ההורג על ידי שליח, ההורג עובר. כל אלה יש בהם חיוב מיסס בייסדן אצל בני נויח, כפי שאמרנו. הלכה נוספת, שגם המעבד עצמו לדעס אבון הריגה בידו, אבל כפי שכל אחד יכול לשאר, לא צריך להיות חכם גדול ולא למדן גדול להבין שהמעבד עצמו לדעס אין בו מיסס בייסדן אלא עונש בידי שומיים בלבד. הכל פנים אלה ארבעת הלכות. שואת אכדם עודם ועודם, יש דרשה נוספת, דרשה נוספת מאוד מחודשת ומשונה. אני חושב לפני הרבה שנים, אני לא זוכר אם זה 5, 6, 7 או יותר, לפני הרבה שנים פעם אמרתי שיעור על דיני אדם שנברא בסייפה יציר, והבאנו את התשובה המחודשת של החכם צבי. חכם צבי בסימן צדיק ג' כותב החכם צבי שאדם שנברא בסייפה יציר, ואנחנו מוצאים בדברי חז"ל בכמה מקורות שגדולי התנועים היו משתמשים בסייפה יציר כדי לברוא נבראים, אנשים או חיות, ולהפיח באפם נשמת חיים, לפחות באופן מסוים. אז החכם צבי כותב שמי שהורג אדם שנברא בסייפה יציר איננו חייב מיסס בייסדן, משום שבפסוק כתוב שויפך דם האודם ואודם. אדם שבא לעולם על ידי אדם אחר, לא על ידי ספר. מי שנברא על ידי ספר איננו באודם באודם. כך דורש החכם צבי מן המקראות. בדרך כלל הכהנים לא דורשים מן הפסוקים. יש אצלי לקט נכבד של דרשות שדרשו אחרוני הכהנים, אבל אלה ודאי דברים היוצאים מן הכלל. על כל פנים רבותיי, אלה הדרשות שדרשו חז"ל בבבלי, סנהדרין נ"ז ובמדרש רבה, ועכשיו אנחנו עוברים לבדוק את פסקי הרמב״ם בסוגיות האלה. אז הרמב״ם בפרק ט' מהלכות מלוכים, הלכות מלוכים פרק ט' זה המקור שבו הרמב״ם כותב את כל דיני שבע מצוות בני נויח. ובפרק ט' מהלכות מלוכים ד' אנחנו מוצאים חלק מן ההלכות שציטטתי מן המדרש. ואני כבר מקדים ואומר שאין לי ביור מספיק על דברי הרמב״ם, משום שיש הרבה תהיות בדברי הרמב״ם כאשר הוא מציק הלכות האלה, ואנחנו לא נצא עם ביור מספיק על כל התהיות שיש לנו בדברי הרמב״ם. הכל פנים כותב הרמב״ם בפרק ת' הלכה ד', בן נויח שהורג נפש אפילו עובר במאי אמו נהרג עליו, זה הסוגי בסנהדרין דף נ"ז, וכן אם הורג טרפו. מניין לקח הרמב״ם שגוי שהרג טרפו נהרג עליו? למיטב ידיעתי זה לא בבלי, לא ירושלמי, אפילו לא מדרש רבה. אני לא יודע מכל הדברי הרמב״ם שגוי שהרג טרפו נהרג עליו. מה אני עושה כשאני לא מוצא מקור בדברי הרמב״ם? מה כל אחד עושה? בודקים בקריית מלך שרב חיים קניאצקי, גם הוא לא מביא מקור, אז אם הוא לא מביא אני כבר לא מחפש. אם יש איזה מקור אז ודאי שהיה מביא. על כל פנים רבותיי, אז הרמב״ם כותב שגוי שרג טרפו אפו חייב מיס. תכף בכל זאת נאמר מנעין חידש הרמב״ם הלכה הזו. וכן אם קבסי ונוסנו לפני אוריוי שהניחוי ברוב עד שמייס הויל והיינס מקולמו קוים נהרג. אז המאוד בולט שרמב״ם מביא את ההלכה שדרשו חז"ל מיד כל חיו אדרושנו, אבל הוא לא מביא את ההלכה הנוספת שדרשו חז"ל מיד האדם אדרוש את נפש האדם, מיד איש אוכב אדרוש את נפש האדם, שגם מי שהורג על ידי שליח חייב. הלכה הזו הרמב״ם משמיט. אז כנראה שהרמב״ם נוקט איך אפשר לחייב נוכרי על הריגה על ידי שליח, הלא אין שליח לעקום. אבל גם בגרומה אין דין מיסה, הוא בהכרח שיש בזה את הקוזו. ולכן תמוע שהרמב״ם מביא הלכה אחת ולא את משנהו, כאשר כל המקור לשתי ההלכות האלה זה אותו קטע במדרש רבה. הלא אין מקור אחר להלכות האלה אלא מדרש רבה בראשית פרק ל"ד, ושני ההלכות נדרשו מאותו פסוק. והרמב״ם מביא את האחד, מה שדרשו חז"ל מיד כל חיו אדרשנו, שהקופט את חברו לפני האורי חייב מיסה, והוא לא מביא את הדרשה השנייה, מיד איש אוכב אדרוש את נפש האדם, שבני נויה חייבים גם כאשר הוא הורג על ידי שליח. עכשיו אנחנו עוברים לראות מה משמעות ההלכות האלה, הדרשות האלה בדין ישראל. וגם כאן אנחנו רואים חידושים גדולים. בפרק בייז מהלכס רויצייך. פרק בייז הלוך הבייז, אבל לשם השלמת הדברים והבנתם הראויה, אנחנו פותחים בהלוך הלאה. פרק בייז הלוך הלאה מהלכס רויצייך כותב הרמב״ם. כל ההולד חברו ביודוי, כגון שהייתהו בסייף או באבן, או שחנקו, או ששרפו, הויר והרגו מכל מקום הוא בעצמו, הרי זה נהרג בבייסן. הדגש הוא, כפי שרמב"ם פותח הלכה זו, ההוירי חברוי ביודוי, וגם בסיום הלכה זו, הויר והרגו מכל מקום הוא בעצמו, הרי זה נהרג בבייסן. הרמב"ם מדגיש כאן שאין מיסס בייסן אלא כאשר אדם הרג בעצמו או בכוחו. אז זו ירק חייץ. כוי כוי כגופוי. הלוך הבייז הרמב״ם ממשיך, אבל הסויכר הורג להרוג את חברו, או ששלח עבדיו והרגו, או שקופס חברו והניחו לפני האורי וכיועצו בו והורגס בו החיו, וכן ההורג את עצמו, כל אחד מאלו שויפך דומם הוא, ועוון הריגה בידו וחייב מיסה לשומיים, ואין בהם מיסה בייזן. אז כאן הרמב״ם כולל בהלכה הזו את שלושת הדרשות שדרשו חז"ל מן הפסוק שפתחנו בעת השיעור, פסוק שנאמר בבני נויח, פסוק בעצם שעוסק במיסס בייזן. אבל הרמב״ם לומד מן הסברה שאם בני נויח נהרגים בבייזן על אלה, גם בני ישראל יש בהם מיסה לשומיים. וכאן הרמב״ם מביא את שלושת הלכות. מה שדרשו מן הרישן, אחז דמכם לנפשסיכם עדר ושלמה בדעצמה לדעת, ההמשך של הפסוק, מיד כל חי יד ראשנו, הקופט את חברו לפני הארי, או לפני סכנה אחרת, וגם מה שדרשו מן הסיפה, כל שלושת הלכות כתובים בדברי הרמב״ם, הסוחר הורג להרוג את חברו, או ששלח עבדו להרוג אותו, בכל אלה עוון הריגה בידו. והרמב״ם ממשיך בהלכה ג', ומניין שכן הוא הדין, מניין למדנו הלכות אלה, שהרי הוא אומר, שויפך דם אודם באודם, דומי ישופך, זה ההורג לי עצמי שלו על ידי שליח. אז הרמב״ם דווקא פסוק ווב מפרש לפי פשוטו. שויפך דם האודם באודם דומי ישופך, זה ההורג בעצמו שלו על ידי שליח. אז דמכם לנפש, זה חמדוש, זה ההורג את עצמו. מיד כל חיו, זה המויש החבר, לפני חיה לטרפו. מיד אודם, מיד איש אוכיב, זה הסוחר אחרים להרוג את החברו. ובפירוש נאמר בשלושתן לושן דרישה, הרי דינם מוסו לשמיים. כותב הרמב״ם. בשלושת האלה התורה כותבת לשון דרישה. אך אסדימכם לנפשתכם אדרויש, מיד כל חיו אדרישנו, מיד ישוכב אדרוש את נפש האדם. הלשון של דרישה, כך מדייק הרמב״ם, משמע שגם הקדוש ברוך הוא ידרוש את דמיו. אז לא רק מיסס בייזן יש כאן, אגב בבני נויח, אלא גם מיסה לשומיים אצל בני ישראל. כך דייק הרמב"ם לשון דרישה, בשלושת אלה כתוב לשון דרישה. מה זה מאוד בולט כאן, שהרמב"ם כאן לא כותב את ההורג עובר. בבני נויח גם בהורג עובר יש מיסה לדי שומיים. וכאן הרמב"ם לא כותב שההורג עובר, עוון הריגה בידו וחייב מיסה לשומיים. אז כתבתי במכסו של בראשית סימן י' בית, פעמיים במכסו של על התורה כבר דנתי בדיני עובר. הדברים שאני אומר היום ברובם הגדול לא כתובים במקורות הנ"ל, אבל בכל אופן, במכסו של שמוי סימן בייז בסוגיה של המיילדויס העבריויס, הרחתי באופן כללי בדין עובר, הריגתו והצלתו, ובמכסו של בראש סימן יוד בייז דנתי בסוגיה של רציחה בבני נויח, ושם כתבתי שכנראה הרמב״ם לא נוקט שמן ההכרח כשבן נויח חייב מיסס בייזדין בישראל יש מיסה לשמיים, לא בהכרח, לא בהכרח שאהבה אטליה. רק בשלושת אלה שדרשו חז"ל מפוסוק ווב, משום ששם כתוב לשון דריש, כך מדייק ומדגיש הרמב״ם, בפירוש נאמר בשלושתון לשון דריש, הרי דינו מוסו לשמיים. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר, אדרשנו, אדרוש את נפש האדם, הרי שהקדוש ברוך הוא ידרוש את דמיו, ולכן שלושת אלה שנדרשו מפוסוק A שכתוב בו לושן דרישה, אלה חייבים מיסה לשמיים. אבל מה שדרשו מפוסק ווב, שויפך דם האודם באודם שבני נויח נצטה בו לאוברין, הרמב״ם משמיט הלכה. אורך לנר למשל כותב בסנהדרין דף נון טס, שהרמב״ם אכן עוקץ שאין איסור תורה בהריגת עובר, ולכן הרמב״ם משמיט את הדין של הריגת עובר שבאמת אין איסור. ויאף על פי שהתוספות שאלו בסנהדרין נון טס, כאשר למדנו שם בסוגיה לקם מדם דלישרול שורי ולעקום אסור, אי אפשר, כך כתוב בגמור שיש מעשה כלשהו של ישראל, של ישראל מותר ולגוי אסור. הלא בני מלך לא קיבלו אלה שבע מצרס, אנחנו קיבלנו קצת יותר, 613. הקדוש ברוך הוא מצפה מבניו חביביו הרבה יותר ממה שהוא מצפה מכל אדם שנברא בצלם. ולכן חז"ל אומרים, לא רק שיש לנו תרי"ג מצרס מול שבע מצרס בני נח, אי אפשר כלל שיהיה מעשה כלשהו שלנו מותר ולהם אסור. והתוספות שואלים, הרי הריגת עובר, בני נח נצטבו על האוברים בישראל לא נצטבו, והתוספות כותבים פעמיים בשעה, זכו למד ג' וסנהדרין נ"ט, שגם בבני ישראל יש איסור תורה בהריגת עובר. אבל אורך לנר מדייק מן הרמב״ם, הרמב״ם לא כותב שדין המוסר לשמיים, אורך לנר נוקט שהרמב״ם בכלל דוחה מן ההלכה את כל ההנחה של לקמידד אל ישראל שורי ולהקם אסור. הרמב״ם נוקט שזה מחלוי כסעמרון, ואין הלוכה כחסקיו שאומר, כרב חנין אני חושב, שאומר לקמידם דל ישראל שורי ולהקם אסור. כך נוקט אורך לנר, אפל פי שיש להעיר. הלו כל אחד זוכר את דברי הרמב״ם, אנחנו בעצמנו כבר כמה פעמים דיברנו. הרמב״ם בפרק א' מהלכת רוצח, כאשר הרמב״ם מעתיק את המשנה ממסכת אוהלויס, פרק ז', המכה של הילד מחפכן את הוולד איבורם איבורם כדי להציל את האם, יוצא רישי אין נוגם בוי, מפני שאין דויכן נפש מפני נפש. וכאשר הרמב״ם כותב את ההלכה שמותר להרוג עובר כדי להציל את האם, הרמב״ם כותב שהרי רוידף הוא, שהעובר יש לו דין רוידף. אילולי כן, לא היינו הורגים עובר אפילו להציל את האם, ובכריח שיש איסור דאורייתא. הלא אם אין איסור כלל, או אפילו אם יהיה איסור דרבנן, פשוט שעוברים על איסור דרבנן כדי להציל אדם, ויכוח נפש לא יכול לקרוא את זה כולו. אם הרמב״ם כותב רק משום שהעובר רוידף, בהכריח שיש בו איזשהו איסור דאורייתא, ולא כמסקנת אורך הנר. אבל בכל אופן הרמב״ם כאן כותב ששלושת הדרשות שדרשו חז"ל מפסוק פסוק ה' כולם נוהגים בידי שמיים גם בישראל, את הדין של עובר הוא לא מביא. אני לכשעצמי, אני רק בקיצור נמרץ חוזר על אריכות גדולה שכתבתי במחסו שבשמויס סלימן בייס. שם כתבתי דרכים רבות של האחרונים מה דין הריגת עובר. מכיוון שהיום בשיעור אנחנו נעסוק בכמה שאלות מעשיות שקשורים בהריגת עובר והצלתו, אני צריך להדגיש בתחילת השיעור, הפורום הזה איננו פורום שבו אני פוסק הלכות, כי ידוע לכם. השיעור הזה נועד להשתעשע בדברי תורה, לשמוח בהם, ללבן סוגיות, אבל לא לפסוק הלכות, ולכן אנחנו נדון עוד מעט על שאלות חמורות, אבל שום מסקנות מעשיות, רק פלפולו של תורה בלבד. על כל פנים רבותיי, אז שם, מחסו של שמואל סימן בייס, הבאתי את דברי הראשונים האחרונים בנוגע להריגת עובר, את שלושת התוספות, למד ג' בחולין, נון טס בסנהדרין, שם כתבו התוספות שיש איסור דאורייתא להרוג עובר, סתמו ולא פירשו, איזה איסור יש? נידם מ"ד עמוד ב', שם כתוב התוספות שמותר להרוג עובר, כך כתוב בנידם מ"ד. אז בספר שלי כבר כתבתי שלכל לפי תוספות בנידם מ"ד מתעוררת שוב הקושיה של תוספות בשתי המקומות הנ"ל, לקמיד דמייסון שון ולגוי אסור. ולכן סבורני שצריך לדחוק בדברי התוספות שאין כוונתם שמותר אלא שפטור. התוספות כותבים מותר כי שורה לפני כן התוספות הביאו את המשנה באוהלויס שמותר להרוג עובר כדי להציל את האם, ולכן שיגלי דלישנה כתבו התוספות מותר, אבל גם רצף ממשך דברי התוספות משמע שכוונתם שפטור, שאין בו חיוב אבל לא שמותר. אבל על כל פנים יש דעות קיצוניות לכאן ולכאן בנוגע להריגת עובר. גדולי דווינצק האחרונים, רב מאיר שמחה והצופנס פניאך, שניהם נקטו שהריגת עובר זה אבון הריגה ממש. רב מאיר שמחה במשך חוכמה, אמנם לא תשובה שנכתבה למעשה, אבל בכל אופן זו הייתה דעתו של רב מאיר שמחה בפרשת ויקהל על הפסוק מכה אדם יומת, כותב רבי שמחה במשך חוכמה, שעובר אמנם איננו נפש, אבל הוא כן מוגדר כאדם. והפסוק מה כאודם יומס, יומס זה לשון שכולל גם מישהו בדי שומיים, יש מישהו בדי שומיים על מי שהורג עובר. כך כותב במשך חוכמה, כך כותב הצופנס פניח בסמנון טס בתשובש שלו. זה דעתם של גדול הדווינסק, אבל כפי שאמרתי, מדברי הרמב"ם מוכח להד ישאין מישהו בדי שמיים בהריגת עובר. שהרי בפרק ואיז מרצח הרמב"ם כותב כמה לחות שחייבים מישהו בדי שמיים, הוא מדלג, משמיט עובר. הבאתי שיטות רבות. הנוידה ביהודה חושב משפוט, מדור את עניון הסמנון טס נוקט, שכל האיסור של הריגת עובר, מה מקורו? עצם הסברה של לקמידה דל ישראל שורי ולעקום אסור. הסברה הזו זה גם סיבו, זה לא רק כלל. הסברה הזו מחדשת הלכה, כך נקט הנוידה ביהודה. ומשום עצם הסברה שלא ייתכן של ישראל שורי ולגוי אסור, מכאן למדנו שיש איסור בהריגת עובר. זו סברה מחודשת של הנוידה ביהודה. יש מנחוינים כמו החרס יואל וסימן המדלף, הם נקטו. הריגת עובר זה כמו השחוס הזרע, אותו דבר. לא יותר, לא פחות ולא יותר. רב אברום על המצ'כנוב, שהיה מגדולי וצדיקי דורו, ובסמד שזה בנוי על שמו הטהור, כך גם החרס יואל היה מגדולי הפויסקים הידועים הרבה לפני רב אברום על המצ'כנוב, כך הם כתבו. המערית, מילנו גדול מהמערית, המערית כוסף בסימן צדק זיין, שזה רק חויבל בחברוי. רב מוישה, דצל באיגרס מוישה, מחמיר עד למאוד בהריגת עובר. הוא כדרכו בהרבה מקומות. לא נזכר לו דעת היד שהוא מפקפק עם התשובה הזאת היא של המערית. משונה מאוד, כי התשובה נתפסה בתשובה של המערית בכל הדורות, בכל ההוצאות. אבל המערית לא חתום שם. אז רב מוישה אומר, אז אולי זה לא המערית, הוא לא חתום. יש אלפי תשובות של קדמוינם ופויסקים שאין חתימה, אבל... למרות שהיה כל כך נחרץ בדעתו ולחומרי שהוא מפקפק בכל התשובה הזו של המערית. הכל פונים לבויסאי, הבאתי שם שיטות שונות וכתבתי את הנר ואני הסייתי. הדברים החודשים, אבל אני משוכנע שזו הדרך הנכונה. הלו קיימלון להלוכה שמחל על נשאבס כדי להציל עובר. זה מחלויקס ראשונים. הרמב״ם בתוירס האודום עניין הסכון. אני לא יודע אם כולם בקיאים מה זה תוירס האודום. יש אחד הספרים הנפלאים של הרמב"ן, ומה לא נפלא אם זה יצא מבית מדרשו של הרמב"ן. אז אחד הספרים המיוחדים של הרמב"ן זה תוארת לאודם, ספר שבו הרמב"ן מלווה את האדם לבית הלומוי, לא פחות ולא יותר. בתוארת לאודם יש עניין הסקונה, עניין הרפואה, עניין יציאת נשמה, ההספד, הקריאה, הקבורה. בתוארת לאודם הרמב"ן כותב את כל ההלכות של השלבים השונים של האודם הולך לבית הלומוי. ובעניין הסכונה כותב הרמב"ן שהלוכס גדולס מחדש שמותר לך לשבס גם כדי להציל עובר, ויש חולקים עליו. הרמב"ן מביא את שתי הדעות. גם הרמב"ן ביומי פי גמל על המשנה עוברה שהריחו מחילים אותה מחלות אסורות, מחילים אותה ביום הכיפורים, מביא הרמב"ן שאלה האם מדובר בסכנת אם או בסכנת עובר גרידה. והר"ן מביא בשם הלוכס גדולה שמותר אחר השבס ויום הכיפורים וכל הסיוצא אלה גם להציל עובר, אף על פי שעובר איננו נפש. מחאת חנו ישראל יבורם יבורם. אומר בעל הלוכס גדולה, והדברים מובאים ברמב"ן וברן כנ"ל, חל על השבס אחס כדי שיש משבוס עשר. אני כתבתי וגם אמרתי כבר הרבה הזדמנויות, לקטתי שש הלכות מחודשות שחידשו הראשונים והאחרונים, מן הסברה חל עלו לבשה בסחס כדי שיש משבוס עזר בה. אחת מהם, אלה הם דברי הלוכס גדולס. מותר לך לשבת להציל עובר, אף על פי שהוא עדיין איננו נפש. אבל הוא נפש בפוטנציה, הוא נפש בכוח, אם לא בפועל. מותר לך לשבת על עובר כדי שיש משבוס עזר בה. כך כתב הלוכס גדולס לגבי עובר, ואני טוען טענה פשוטה, ואני כל כך משוכנע, ואף על פי שלא כל האחרונים הבינו כך. לא ייתכן כלל שמותר להרוג עובר, ומאידך מותר חלשה כדי להציל עובר. זה פרטי דה סתרא, זה מעיקרא דדין הפרחא. אי אפשר לחלל שבת על מעשה רשות, אי אפשר לחלל שבת על מעשה שלא חייבים לעשות אותו. ואם
הלוחת גדול יש מחדש, שמותר לחל השבת כדי להצילו בר, בהכרח שיש מצווה להצילו. אילו לא היה מצווה להצילו, איך הצלתו מצירה חילול שבת? ואם יש היתר להרוג אותו, אז בהכרח שיש מצווה להציל אותו, אז איך מחל השבת כדי להציל אותו? ולכן אני אומר, שלושת ההלכות האלה, שמצווים אנו להצילו בר, שאסור להרוג עובר, שמותר חל שבת כדי להציל עובר, כולם מושתים על אותה סברה. חל עובר שחס כדי שיש משבוס אותם. זו הסברה שממנו למדנו שאסור להרוג, שמצווה להציל, ושמותר אפילו לחל שבת כדי להציל. הכל מושתת על הסברה חל עובר שבת שחס כדי שיש משבוס אותם. אז מצד אחד אנחנו מבינים שהרמב״ם כותב דין של רוידס, מצד שני הרמב״ם לא כותב אבון הריגה בידו וחייב מיסר לשמיים, אין מיסר לשמיים, אבל בכל זאת יש איזה דיורייס. אותה סברה שלחה עובר שבת שחס כדי שיש משבוס הסרבה, כך אני סבור, ובהמשך השיעור נראה נפקא מנסה הלוך על המייסר בין הדרכים השונות למה אסור להרוג עובר. אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. יכול להיות. רבותיי, עכשיו אנחנו עוברים קצת לדון בדין טרפו. כי מאוד מעניין, כפי ששאלנו מקודם, אנחנו עוד נחזור לעובר, אבל בינתיים אנחנו עוברים כמה דקות לדון בדין של טרפו. ראינו שרמב״ם כותב את הדין של טרפו בפרק טס ממלוכים, שגוי נהרג על הריקת טרפו, ונעין לקח הרמב״ם הלכה הזו. היא לא מופיעה בשום מקור בחזל, לפי מיטב ידיעתי. ואני מדבר ביותר ביטחון, כי גם בקריאס מלך אין מקור לדבר הרמב״ם, כשם שנוי סקל אבל לא מביא מקור. הקריאס סייפו כותב. וזו תוספת שכתב המעבית אחרי עיקר הספר שלו. אני חושב שהקטע הזה נתפס פעם ראשונה בקובץ מוריה בשנת סוף שנה מתש. תחת ידי אני יש לי הוצאה מחודשת של הקריאה סייפה, ושם יש הגאות והכניסו גם את הקטע הזה לתוך הקריאה סייפה. כותב הקריאה סייפה, הרמב״ם למד סייפה קל וחוי ממו עובר, אם גוי נהרג על העובר קל וחוי מישהו נהרג על הסייפה. כך כותב המוות בקריאה סייפה. יש כאן סברה מחודשת. המנחס חינוך למשל במצווה ריש צדק ה' נוקט לדבר פשוט שטרפה גורה מעובר. מן הסברה אני לא חושב שאפשר להכריע מכאן ולכאן. על טרפה אמרו חזל גבר קטילה הוא, הוא חי, הוא נושם, גבר קטילה הוא, הרג את הטרפה איננו נהרג בבייסדן. עובר לכל הפחות מטרפה, הטרפה לפחות מסתכל לנו בעיניים, הוא אוכל, הוא שותה, הוא מדבר, הוא מקיים מצוות, העובר עדיין לא קיים. אבל בפוטנציה, בפוטנציאל, עובר יכול להיות אדם מן המניין, אדם מן השורה, בריא לחלוטין, מה שאין כן טרפה שהוא בכל זאת גברא קטילה. נטיית הלב, לפחות שלי, כדעתו של הקריאה סייפה, שטרפה עדיף על עובר. ובכל זאת אדם, עובר איננו נפש. טרפה איננו כל נפש, אבל הוא דמי יותר לבני אדם. אז כפי שאמרתי, זה נטיית לב. מן הסברה הצרופה אי אפשר להכריע. אז המנחס חינוך נקט בפשטות שטרפה יש בו פחות חיות מעובר. המוות שהיה כמעט מן הראשונים נוקט את ההפך. ורק על איבד המוות יש לנו הבנה. מנין לקח הרמב״ם שגוי נהרג על הטרפו? מנין לנו? אין מקור בדברי חז"ל. אומר המוות בכי הספר קל וחוי ממעובר. אם הוא נהרג על עובר, קל וחוי ממטרפו. אבל כאן יש לשאול. כי בפרק בייזמן חסרו צח, כאשר הרמב״ם דם בדין ישאול, כותב הרמב״ם בהלוך החס, ההוי רגס הטרפו. אף אופי שיוכל בסויצה ומהלך בשוק, הרי זפות הוא מדין היהודו. האם הוא חייב בדין לשומיים? הרמב״ם לא כותב. פוטו מדינה יודו. בשלושת הנעל שציינתי בתחילת השיעור, שליח, גרומה, מעבד עצמו לדעת, הרמב״ם מעריך כל אלה אבון הריגה בידם, ודורש דומם ידרוש דמיו. כאן הרמב״ם מקוצר, הורג הסטריפה בברוך השורים של מהלך בשוק, הרי זה פוטו מדינה יודו. לכאורה יש לדייק חייב בדיני שומיים, אבל הרמב״ם בכל זאת לא כותב את זה. אולי לא כותב את זה כי זה לא מפורש. דרכו של הרמב״ם מכתוב, דברים מפורשים משם. הוא ממעט לחדש שאנחנו. שלושת הנעל, הרמב״ם מתבסס על לשון דרישה שבפסוק. אדרוש, הרי שהקודש ברוך הוא דורש. בטרייפה זה לא כתוב. אז בדקתי בסייפה המפתח, והוא מביא אחרוינם לכאן או לכאן. יש כאלה שנקטו שיש מסבדי שמיים באורי טרייפה, יש אלה שנקטו שלא. הרמב״ם סתם ולא פירש. פרוטו מדינה יודם. אם נאמר חי בדין השמיים, אז הפלא. אם טרייפה נלמד רק מעובר, והרמב״ם כאן לא כותב עובר, אז מניין שטרייפה כן. אז לפי הקירי הסייפה, למה הרמב״ם לא כותב פה דין עובר, והוא כן כותב דין טרייפה, הם לא ידענו דין טרייפה, אלא כבר אומרים מעובר. אז יכול להיות שהרמב״ם בכל זאת מצא מקור כלשהו, ואנחנו לא נדע. ואנחנו לא יודעים מה מקורו של הרמב״ם להלכה הזאת. אבל לכל פנים, זה מחלוקת בין המחז חינוך למעביד. מי עדיף על מי? הוא בר או צריף. המחז חינוך מסופק במקור הנעל, האם מותר לך לשבת להציל את הצריף. ספק שנראה תמוה מאוד בעיניי. אמנם גם הוא מכריע בסוף שכן, אבל הוא תמיה מדוע? אני לא מבין. אם הבר הלוחץ גדולס מחדש, שמותר לך לשבת להציל הוא בר כדי שיש משבוס הסערב. ומתי זה יש שיש משבוס הסערב? קודם כל צריך סייעת את השמיים שיבלד, רק כך הוא צריך להתחיל לקשקש ולדבר ולהתהלך ולהגיע לחינוך, ואחרי 13 הוא יהיה בחיוב, ואז ישמו שבוס הסבא, ולכן מוצא לך לשבס ועודו במאי אמו. אז איך לא נכה לשבס על אדם שכבר נשא בשבוס הסבא? זה לא בעתיד, אלא טריפה הוא בחיוב, הוא חייב בכל המצווה שבטר, טריפה יכול להוציא אחרים ידי חובתן, הוא בא חיוב. אז איך לא, אז מה הצד בכלל שלא נחל לשבס כדי להציל אותו? אז אני חושב שזה לא קשור כלל למובע. עדיף על עובע, פחות מובע. כדי שיש משבות עשר, והאיש כבר שומע שבות עשר, אז מה הצד שלא נחל לשבס כדי להציל אותו? הוויכוח המופשט בין המחס חינך למוות, מי עדיף על מי, יש בו עוד השלכות. למשל, כהן שהורג את הנפש לא יסוס כפוף. מה עדים כהן שהרג עובר? כהן שהוא מנצח, הוא גינקולוג, הוא עוסק בהפלות, האם הוא צריך לו לשאת את כפיו? אז כותב המוגן אברום בסמן קוף חוף חר סיפקות נונגנו, שכהן שדחף אישה והוא הרג את עוברה, לא עלינו, מוצא לו לשאת את כפיו. כך מביא המוגן אברום מקור הלכה זו ברלבך, בתשובת הרלבך שנמצא דקאלה. המשנה ברורה, כשהוא מעתיק הלכה זו בסעיף קוטן קופטס, מוסיף דברי הסבר. כהן שרג את העובר, מותר לו לשאת את כפיו מכיוון שאינו חייב מיסס בייסטן. זה תוספת של המשנה ברורה. אז לפי זה פשוט שאותו דבר בטרייפה. טרייפה גם כן. גברו כתילה הוא איננו חייב מיסס בייסטן, אבל זה חידוש גדול. זה חידוש גדול. המשברור הוסיף את הדברים מדעתו. אני בדקתי ברלבך, תשובה של רלבך שנמצא לקלף. זה המקור של ההלכה של מוגן אברום מביא. הוא כותב, מכיוון שעובר איננו בכלל איש. אולי הכוונה איננו נפש. זה משנה באורלס. אם הוא לא איש, אז לכל הוא גם לא אדם. קודם אמרתי את רבי שמחה שאומר, עובר איננו נפש, אבל הוא בכלל מכה אדם יומת. הרלבך כותב, הוא לא איש. אולי טרייפה הוא כן איש. אני חושב שכן. טרייפה הוא איש, הוא אדם. איך נקרא לו אם הוא לא אדם? לא... הוא בר, איננו, אבל טרייפה כן. ולכן לא הבריר לי כלל שהורג טרייפה מותר לו לשאת את כפם. ליבי יואים עלי שעשו לו. אבל אינני יודע מקור. מה שאנחנו כן יודעים זה המוגן אברום, המשנה ברורה, שמביאים את הרלבך שהורג עובר, מותר לו לשאת את כפיו, וכאן אנחנו נוגעים בשאלה מה הדין ההורג טרייפו. אז לפי המעביד, וכך גם לפי הסליבי, טרייפו עדיף על עובר. ואפשר שהורג טרייפו לא יישא את כפיו, כך לפי הסליבי. אני חושב שההורג טרייפה יש לו כל החומר של עיבוד נפושויס, מלבד מיסס בייס. מלבד מיסס בייס. אני גם חולק על המחז חינוך שכותב לגבי השאלה של שבע בן ביכרי. שבע בן ביכרי זה סוגיה בפרק חס מתחומס בירושלמי, שהרי אין לנו בבלי על תחומס. סיעה של בני אדם שגויים פגעו בהם קניבלים מן הסתם ואמרו תנו לנו אדם אחד ואם לא נהרוג את כולכם. יש פה ושם בעולם, אני לא יודע אם עדיין יש שבטים שמוכלי אדם, אנחנו פוגשים אותם גם בגמור בכמה מקומות במדרוש החזר. אז אחרי יום קשה של עבודה הם פגעו קבוצה של בני אדם, אמרו להם אנחנו מאוד רעבים היום בלילה, תנו לנו אדם אחד, אם לא אז נהרוג את כולכם. אין נותנים, זה הסוגיה של שבע בן ביכרי בספר שמואל. גם הם אמרו הגויים תנו לנו את פלוני, אין נותנים, אף על פי שאנחנו מסכנים את כל הקבוצה, אין בידינו להוציא אדם להריגה, רק אם הוא חי מי זה אז דינוי קרוידת ומוציאים אותו. זה תמצס הסוגיה שם בפרק חס תחומס בירושלמי. אומר המחס חינוך, אם אחד מן הקבוצה הוא טרייפה מוציאים אותו כדי להוציא את כל השאר, משום שוב על ארכי גברה קטילה, אז כדי להציל את האחרים מוציאים את הטרייפה. לדידי לא נראה לי, אבל זו סוגיה עמוקה של דין הרוידף שאני לא יכול להיכנס היום. כתבתי עריכות גדולה בסוגיה של שבע בן ביכרי במחסו של מסכת פסוחים, שאני מקווה מאוד להדפיס באופן מחודש ונרחב בקרוב, אבל הכל פונים והבויסי. אז דיברנו קצת מעובר ושורשי דיניו, דיברנו קצת מטרפו ושורשי הלכתיו, והכל מבוסס על שני פסוקים בפרשת השבוע ועל פסקי הרמב״ם הלכות האלה. ועכשיו אני עובר לכמה ספקות מההלכה שמושתתים על היסוד שדיברנו. סוגיה של דילול עוברים, לפעמים קורה שיש היריון רב עוברי ומסיבות שונות הרופאים קובעים שאם לא נדלל את מספר העוברים אז מן הסתם הם לא יתפתחו כראוי וכולם עלולים לגבוה ולא להגיע לידי בשלות ולידה. האם מותר לדלל מקצת עוברים כדי להסיר את השער? אז הסוגיה היחידה שאנחנו מוצאים בשעס שמותר להרוג עובר כדי להציל את האם, האם מותר להרוג עובר פלוני כדי להציל את עובר אלמוני? זה הסוגיה של דילול עוברים. מצד אחד אנחנו הורגים עובר, אמרנו מקודם שאסור להרוג עובר, יש דאורייתא, כך כותבים התוספות פעמיים בשעס, אבל כאן אנחנו רוצים להציל. אבל את מי אנחנו רוצים להציל? לא בר קיימא אלא עובר אחר. אז הדעת נותנת לכאורה, כשם שלא הורגים את פלוני כדי להציל את אלמוני, אסור להרוג עובר פלוני כדי להציל עובר אלמוני. מותר להרוג עובר כדי להציל נפש, כי עובר עדיין איננו נפש. ואף על פי כן סוגיה זו לא פשוטה, משום שהיא תלויה לכאורה בטעם שאסור להרוג עובר. אם נאמר שאבון הריגה בידו וחייב ניסה לשומיים, כפי שנתנו הצוף מספנך ברמי 20 שמסתבר, שעובר מול עובר זה אותו דין כמו אדם מול אדם, ולא הורג, אסור להרוג עובר פלוני כדי להציל את אלמוני, ואף על פי שכולם בסכנה, זה הסוגיה של שבר בן ביכרי, אנחנו לא מוצאים אדם להורג אף על פי שיש סכנה לכל הקבוצה והוא בכללם, אף על פי כן שבר טייס. כך גם לכאור בדילול עוברים, אף על פי שישאל השואל בכל זאת איך ניתן לעשרה אנשים למות אם אפשר להציל תשע מתוכם. כאן אני חייב לומר את החזוניש, איך הגבל דגי חזוניש, יש דברים שרק החזוניש יכול לומר, והיום נאמר שני דברים שהחותם הברור של החזוניש תעבו עליהם, היינו יכולים להוציא אותם בין אלף חידושים אחרים. כתוב בירושלמי שרבי שועה בן לוי פעם נתקל בסיפור כזה, הוא הלך עם קבוצה של אנשים, גויים אמרו תנו את פלוני, מה היה שמו? בן קישבי, אני לא זוכר מה היה השם הראשון שלו, בן קישבי, הוא היה פושע, הוא היה חייב מיסה למלכוס, ורבי שועה בן לוי הוציא אותו כדי להציל את כל השאר, כי כך הלכה, כך פוסק הרמב״ם. ואליהו הנביא שלוש ימים לא דיבר עם רבי שועה בן לוי, ואחרי שלושה ימים הוא פגש את אליהו הנביא ואמר לו מזמן לא ראיתי אותך. אליהו הנביא אמר לו אתה הרגת אדם, הצאת את פלוני ומסרת אותו להריגה. רבי שועה בן לוי אומר ולא משנה היא, הלא זה משנה, נהגתי לפי ההלכה. שואל אליהו וכי משנה חסידם היא? זה משנה, אבל זה לא משנה חסידם. שואל לך זה נשמע, זאת אומרת יש משנה להדיוטות ומשנה לחסידים? כך פסק הרמב״ם, איך אדם אמור לנהוג? הם לא לפי המשנה ולפי הרמב״ם. מה זאת אומרת וחימיש נעס חסידמי? מה היה עליו לעשות? לנהוג לו לא לפי ההלכה, שכולם יהרגו. אומר החסניש, היה לו להתפלל לפני הקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא היה מקבל את תפילותיו, כי אין הקודש ברוך הוא מביא ניסיונות כאלה לרגלי חסידיו. היה צריך להתפלל לקודש ברוך הוא, ואין ספק שקודש ברוך הוא היה מקבל את תפילותיו. זה כך מסביע החסניש. אז המשנה, אבל זה לא משנה חסידים. חסיד שכמוך, אומר אליהו, ורבי שועה בן לוי, אם אתה באמת היית מתפלל לפי קודש ברוך הוא, תוציא אותי מהסבך הנורא הזה, מה אני אמור לעשות כאן? קודש ברוך הוא היה מקבל את תפילותיו. אז הכל פונים. אולי כך אנחנו צריכים לנהוג גם בדילול עוברים, ונאמר, וכי משנה חסידמי, שהקודש ברוך הוא יפתור. זה, הלו, כולם של הקודש ברוך הוא. ואף על פי כן, נטיאס הלב, שנתיר דילול עוברים כאשר סכנה נשקפת לכולם. לפי שיטוסי, שכך אני מבין את האיסור להרוג עוברים, שזה מושתת על חלול ובשבתך סגידי שמישהו משבוס הסערב, אז המבחן הוא רק מבחן התוצאה, כדי שישמו שבוס הסערב. אבל בדרך הטבע כולם יקבעו, ואף אחד מהם לא ישמו שבוס הסערב, זה האיסור להרוג עובר, כדי שישמו שבוס הסערב. וכאן יש סברה נוספת. ועכשיו אנחנו נוגעים לחזוניש השני שמדהים, חזוניש מדהים. כותב החזוניש בליקוטים חוישם משפוט סימנחוף היי. החזוניש מדבר על מצב דמיוני, אבל הוא לא כל כך דמיוני בזמננו, בזמן המודרני. החזוניש אומר שחץ אף לכיוון מסוים שבו החץ ירוג הרבה אנשים, ויש בידינו להטות את החץ לכיוון אחר. אז חץ אי אפשר לטות באמצע מעופו, כפי שכל אחד יכול להבין. אם הוא לא יכול להבין, אז הוא למד את זה גם בקסור בסלם הדלת. אי אפשר להדור את. אחרי שחץ אף הוא אף. אבל היום יש הרבה טילים שאפשר להטות אותם גם באמצע מעופם. אז אם אפשר להטות טיל שהולך לכיוון מסוים, ויש סכנה שהרבה אנשים יהרגו, אפשר להטות את הטיל לכיוון אחר, גם שם יהרגו אנשים, אבל מעטים לא רבים. אני שמעתי מאחד התלמידים של החזוניש, שהשאלה המעשית שחזוניש דן בו, זה נהג שאיבד את הבלמים. הוא לא יכול לעצור את הרכב, אבל ההגה עובד. אז אם הוא יישב ולא יעשה כלום, הרכב יעלה את המדרכה, ויש שם הרבה אנשים שעלולים להיפגע. יש בידו לעטות את ההגה, אבל בכל הסביבה יש אנשים, אבל פחות אנשים. מה הוא אמור לעשות? האם לעשות את ההגה, להרוג את המעטים שלא נשקפה להם כל סכנה? או שבל טייסה ואנשים רבים יהרגו, אומר החזוניש, יש לעטות את החץ. חידוש מדהים, אבל אם אתה מטה את החץ, אתה רוצה, אתה הורג אדם ששום סכנה לא נשקפה לו. אומר החזוניש, כך צריך לנהוג כדי להציל את הרבים. ויפה פי שבשבר בן ביחורי, אנחנו רואים דלוקאים, אנחנו לא מוצאים אדם להורג כדי להציל את החיים, אף על פי שגם הוא יהרג אם לא נעשה כלום, ואף על פי כן, לא עושים כלום. אומר חזוניש, להוציא אדם להריגה זה מעשה אכזורי, זה מתפרש כרצח. להטות את החץ זה מעשה הצלה, אף על פי שעל ידו אנחנו מאבדים את הנפש, אבל באופיו ובטבעו זה מעשה הצלה, מעשה רחמני ולא עצרי. חזוניש מדהים. קצת ראי על הגבורו ובאתי פעם מפני יהושע. אבל פני יהושע מעניין. זה לא כתוב בפני יהושע, זה כתוב בהקדומה של הפני יהושע. יש סיפור מעניין. החזוניש, הפני יהושע מתנצל בהקדמה לספר שלו, למה הוא מדפיס את הפני יהושע. גדולי קדם הגישו צורך להתנצל, שהם מדפיסים את הספרים שלהם. מה היינו עושים בלי הפני ישוע? או למה הוא צריך להתנצל שהוא מדפיס את החידושים שלו? אבל בענוותנותו הרבה, גם המרשל הגדול שבגדול למתנצל, למה הוא מדפיס את הספרים שלו? נספר הפני ישוע שדליקה נפלה לעיר, וכל הבית שלו נשרף, והרבה כתבים נשרפו, ובדרך נס הציל מקצת כתבים, ולכן הוא רואה אות מן השמיים, והוא מדפיס את הספרים שלו. הכתבים שלו, אבל הוא מספר אגב אורך, הוא לא הלאה על דתו שהוא מחדש כאן הלכה,
אבל גם שיח הספולין של תמיד החכומן, שיח תלמוד, ומשיח הספולין של הפני ישוע אפשר ללמוד הלכות. אז הוא מספר על השריפה הנוראה והבית התמוטט, ואנשי ההצלה שבאו להציל ופינו את ההריסות הרגו יותר ממה שנהרגו בשריפה, כך כותב הפני ישוע. אבל מה יכלו לעשות? הם באו להציל, כך הוא כותב. אנשי ההצלה, כאשר עשו בלגן ופינו הריסות וקירות, הרגו יותר ממה שנהרגו בשריפה. אבל הם באו להציל. הם לא היו עושים כלום, אז כולם בלבך היו מתים. כותב הפני ישוע שהם נהגו כהוגן. ולמדנו שמי שבא להציל, אף על פי שהוא הורג בידיים, כאותם אנשים. אבל מה לעשות? לא לעשות כלום, אז כולם יהרגו. אז למדנו מדבר הפני ישוע, שכשבא... אנחנו באים להציל, גם אם נציל מעטים, ונהרוג, אבל בהצלה אנחנו עוסקים. מה? זה המשנה ברוריאס. איש בא לפני אישה, משום שחייב להיות המצוות. חיים בא לפני לוי, לוי בא לפני ישראל, כשאי אפשר להציל את כולם. זה המשנה ברוריאס. תשובתי הייתה ברורה, לא הוריאס ולא פריאלביה, לא זה שיקול ולא זה שיקול, רק השיקול הרפואי. תמיד במקרים כאלה יש עדיפות רפואית. יש עוברים שיש להם יותר שיקול להתפתח ולהגיע לזה בשילות, יש עוברים יותר קטנים, פחות בריאים. השיקול היחידי זה לא קיום פריאלביה ולא איש לפני אישו, רק השיקול הרפואי, כדי להגביר את שיקויי ההתפתחות של העוברים. ו רק זה שכל היחידי שמותר לכל במקרים כגן אלה. אז הבוי שזה שאלה אחת שנוגעת להצולה ולהריגש של עובר, כאשר יש גם עיבוד וגם הצולה, וכל העיבוד הוא לשם הצולה. זו שאלה אחת שרבים הפויסקים שדנו בו. שאלה נוספת, כאשר לצרינו הרב יש עובר שבדרך הטבע אנחנו יודעים שהוא פגוע ופגום באיבריו או בשכלו, ואף על פי כן אין אנחנו מתירים להפיל עובר, משום שנפש הוא נפש, ואין אנחנו הורגים נפשות גם כאשר שפויים להם חיים לא קלים, שהקדוש ברוך הוא יעשה את החשבון שלו ואנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא. אבל עובר פגום עם פגיעות קשות, והוא נמצא במצוקה עוברית, ואם לא יעשו ניתוח קיסרי, בדרך הטבע הוא לא ישרוד. האם האם חייבת לעשות ניתוח קיסרי כדי להציל אותו? אז אנחנו לא מדברים על מצב שבו אנחנו שולחים בו יד, שזה אסור. האם האם חייבת לעשות ניתוח קיסרי כדי להציל אותו, או שמה היא זכאית לומר הקודש ברוך הוא יעשה את אשר הוא יגזור ויחפוץ, ואם העובר ימות, אז הוא ימות. פסק אשר מזלמה בשעתו שהיא לא חייבת לעשות ניתוח קיסרי, ונימוקו אימו. הלא נחלקו הפויסקים, וזו סוגיה שדיברנו בה פעמים רבות. האם אדם חייב להסתכן סכנה מועטת כדי להציל את חברו מסכנה גדולה, ברורה ומיידית? שאלה זו נפתחה בירושלמי, עובר להגוש ממויני יויס, אביס יויס ובעצמה, בסוף חושמיש בסוף חובוב. אז אביס יויס כותב הלכה זו שמקורה בירושלמי בביס יויס ומשמיט אותה משולחנו. אומר עצמה, מכאן יש להוכיח שלדעת אביס יויס אין אדם חייב להסתכן, אפילו סכנה מועטת, כדי להציל את חברו מסכנה ברורה. הרבה פעמים כבר הזכרתי את ההכרעה של הרדב"ז. הרדב"ז כותב שאין חובה, אבל יש מידת חסידות. אם הסכנה למתחיל היא שואפת להצלה, היא סכנה מועטת, זניחה, והסכנה שרובצת לפתחו של הניצול היא סכנה רבה, מוחשית, יש מידת חסידות להיכנס לסכנה מועטת כדי להציל את חברו מסכנה גמורה. וזו השאלה של השתלת כליות, שהרבה פעמים מבקשים מבן משפחה לצלום כליה כדי להציל בן משפחה. אי אפשר לחייב, אבל בהחלט יש בזה מידת חסידות, משום שהסכנה לתורם היא סכנה מועטת. אי אפשר להגיד שאין סכנה כלל. יש סכנה מעצם הניתוח, ההרדמה, אנחנו גם יותר מרגישים בטוחים כשיש גלגל ספר ואנחנו יוצאים לדרך. אז כשיש שתי כליות, תמיד יש יותר ביטחון לעתיד מאשר אדם שלא יישאר לו אלא כליה אחת. ויפה פיקר, מכיוון שהסכנה מועטת, ומי שצריך את הכליה, הוא נמצא בסכנה נוראה, פיקוח נפש ממש, ולכן מידת חסידות יש. טען לב שמזלמן, כל ניתוח קיסרי זה להיכנס לסכנה. אמנם לא סכנה גדולה, אבל סכנה מסוימת יש. זה ניתוח, זה הרדמה. אין אדם חייב לסכן כדי להציל את חברו, הוא קל וחומר כדי להציל ובעל. להציל ובעל שאיננו נפש, להפך, הורגים ובעל כדי להציל את האם. קל וחומר שאין האם חייבת לסכן כדי להציל ובעל, אבל איזה אם לא תרצה להסתכן כדי להציל את פרי ביתנה, בפרט סכנה מועטת. אבל כאשר מדובר בעובר שפגוע ולא צפויים לו ולמשפחתו חיים קלים, אף אם חלילה לא נשלח בו יד, אבל היא לא חייבת להסתכן כדי להציל אותו, וכך פסק לפשטומזלמן בשעתו. אף על פי שאני חושב, בזמננו קשה להגדיר ניתוח קיסרי כסכנה, הלא כל עדה יש במידה מסוימת של סכנה חלילה יש הסתפויות, אבל מן הסתם אפילו היום, בכל אופן ניתוח קיסרי קצת יוצא משוכן מלידה רגילה, אני אפילו לא בטוח, אני לא מומחה, אני לא רופא, אבל זו השאלה העקרונית המופשטת המעניינת עד למאוד. לצערי הרב פעם הייתי מעורב בשאלה כזו, אבל בהמשך מה שסהויו כך היו, אישה הייתה, אישה הרתה עם עובר שנקבע לכאורה שיהיה גם מפגר בשכלו וגם עם איברים בלתי מפותחים. אישה עלה רב והתיר לה להפיל את העובר, הוא שאל רב והרב שלו אסר. היא עשתה מעשה בלי הסכמתו והפילה את העובר. הוא פתח תיק גירושין, רצה לגרש אותה ללא כתובה, משום שהרגה את יוצא חלציו. ואני, הסיפור הגיע אליי רק בשלב של תיק הגירושין, לא בשלב הראשוני שבו הם דנו ביניהם אם להפיל או לא. כאילו הסיפור היה מגיע אליי לפני כן, לא הייתי מסכים להפלה. אבל היו מן הדיינים שפסקו שהוא זכאי לגרש אותה בטעות, כפי שהסברתי, והסתמך על התשובה בחסום סויפה. יש תשובה בחסום סויפה חלק בייז אבן איזה סימן א', חסום סויפה פותח את התשובה בנוגע לאישה שהרגה, שלחה יד בפרי ותנה והבעל רצה לגרש אותה, וחסום סויפה כותב שהוא זכאי לגרש אותה עם הברקה מאוד יפה, פשוטה ויפה. אז הם אומרים שאדם זכה לגרש אישה נדרוניס, שנודרת נדרים. אי אפשי באישו נדרוניס. למה? כי באבון נדרים בנים מתים. אומר את סמסויפה. אם הוא זכה לגרש אישו נדרוניס, כי באבון נדרים בונים מתים, אז קל וחוי מישהו זכה לגרש אישה שהורגת לאות הבנים לכתחילה. בידיה, לא על ידי נדרים, שבאבון נדרים אישו מתו. ולכן פסק את סמסויפה שהוא זכה לגרש. אבל הסמסויפה מדבר על אישה, לא עלינו, שהרגה בן, תינוק, אחרי שיצא להביא לעולם. הפתיחה של התשובה מטעה. הסמסויפה כותב פרי ותנה, אבל בהמשך התשובה מבוא על ההגיע, שמדובר באישה שנטרפה על ידתה והרגה תינוק. כאשר אישה הורגת ובעל, יש מקור אחר, תשובה סוף נספנך. סוף נספנך בסימנים את זה. זה אותו תשובה שהזכרתי מקודם, שהוא מכניר להפלת עוברים. אז הסוף מספנח בדרך כלל לא מספר סיפורים, שם אנחנו לא מוצאים סיפורי מעשיות. כל הסוף מספנח זה ספר של דויקן שבעין. יודעים מה זה דויקן שבעין? 50% של הספר זה דויק ו-50% של הספר זה עין. סוף מספנח, אז כל הספר הוא דויקן שבעין. הסוף מספנח דן ממש בשאלה כנל. אנחנו לא יודעים מה היו פרטי הסיפור, אבל התשובה של הסוף מספנך נכתבה לגבי אדם שרצה לגרש את אשתו משום שהיא הפילה את העובר. ואף שהסוף מספנך הוא בין המחמירים הגדולים, והוא כותב שאבון הריגה בידו וזה רצח, אלא שאין דיני מוסו לבייס. ונזכרתי מקודם את דרכם של גדולי טווינסק אף על פי כן הוא כותב שזה לא שום עילה לגרשין, הוא לא זכה לגרש אותה, משום שמנסתם היא סברה שזה לא איסור חמור, אנשים לא מבינים את חומר הזה איסור, אז עכשיו מספנך כותב שאין כאן עילה כלל, וכך נתיתי בשעתו במאי ששויו, שלא נדע סיפורים כאלה. אז הכל כולם היום רבו ישראל, פתחנו את השיעור בהלכות של עיבוד נפש של בני נויח, ארבע הלכות שדרשו חזל מן הפסוקים בפרשת השבוע. ראינו את דברי הרמב״ם לגבי דין ישראל, ואחר כך עברנו לדון בשאלות שונות של הצלת עוברים והריגת עוברים, בשאלות שונות שעלו על שולחן מלוכים במשך הזמנים. אז פרשת זו היא פרשת נויח. ונויח מוצא חן בעיני השם, איש צדיק תומים היו בדיוי סו. הרבה סגולות ומעלות אנחנו מוצאים בנויח, ואף הוא פיקן מביא רשי, יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי. יש דורשים לשבח, אילו היו בדור של צדיקים, היו צדיק בדיוי סו. קשה להיות צדיק כאשר אתה לבד, כאשר אתה בחברת רשעים ואתה צריך לפרוש ולהתנזר מהם. אילו היו בדור של צדיקים, היו צדיק בדיוי סו. ויש דורשים לגנאי, אילו היו בדור של אברהם, לא יענה שם לכלום. ותמיד התחיד אותי למה הדורשים לשבח אומרים אילו היה בדור של צדיקים, לא קבעו שם של צדיק, דור של צדיקים. למה דורשים לגנאי מגישים אילו היו בדור של אברהם, הם לא אומרים בדור של צדיקים. ואפשר נויח היה מגדולי האישים של פני האובס הקדוש, אודום, נויח, הרבה סגולות אנחנו מוצאים בנויח. רשי עומד בפרשת השבוע, איש צדיק תומם היו בדורו ישראל. אז למה כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר על נויח, הקדוש ברוך הוא אומר, איש אורו איש, היא צדיק בדור הזה, אבל לא צדיק תומים. אז רשי כותב מכאן שאין אומרים בפניו של אדם אלא מצווה סמוכת. לכשעצמי, חשבתי פעם, נויח חי בשתי תקופות, בדור המבול ובדור הפלוגה. אלה היו תקופות שונות. בדור המבול הישחס כל פוסור הסדר הכל. בדור המבול קשה היה להיות צדיק. צדיק יסוד אוילו. זה היה צו השעה ומבחן הזמן. יכול להיות שבדור המבול היו הרבה תמימים, אבל הרבה צדיקים לא היו. כולם השחיתו את דרכם. בדור הפלגה כולם היו פילוסופים, כופרים בעיקר, רצו להילחם בקודש ברוך הוא. יכול להיות שבדור הפלגה היו הרבה צדיקים, אבל הרבה תמימים כנראה שלא היו. אז נויח היו איש צדיק תומים היו בדורותיו. זו הייתה גדולתו של נויח. הוא ידע מתי להיות צדיק ומתי להיות תומים. הוא היה צדיק בדור המבל ותומים בדור הפלוגה. זו הייתה גדולתו. צדיק תומים היו בדור איסוב, אבל כאשר הקודש ברוך הוא מדבר על נויח בדור המבול, הקודש ברוך הוא מדגיש, אוי סחור אוי סי צדיק בדור הזה צדיקים חסרים לי. יכול להיות שיש עוד מילים, אבל צדיקים אין לי. אוי סחור אוי סי צדיק בדור הזה, בדור שבו כל בשר השחית את דרכו, ואפילו חי יש ואיפס כפי שרשי מביא בפרשת השבוע. ונויח מוצוכן בעיני השם, לא רק שהיה צדיק תומים, מוצא חן. הרבה פעמים דיברתי על מציאת החן, בדרך כלל זו שיחה שאני מדבר בשמחות של חוסן וקו. כיצד אדם מוצא חן בעיני אלוהים ואודום? יש מרשמים איך מוצאים חן בעיני אדם. בנים עושים משופרים, בחזות נחמדה, אלה אין להם חשיבות בעיני הקדוש ברוך הוא. איך מוצאים חן בעיני השם? יש ארבע סגולות למציא שכן. כך חישבתי ומצאתי. ארבע סגולות. שניים במקור הקודש ושניים מדברי חז"ל. לענובים יתן חן, כך כתוב במשלי. יש סגולה נוספת שאנחנו קוראים בתהילים, תהילים פ"ד. חן וכבוד יתן השם, לא ימנע טוב, לא הלכים בתומי. תמימות מביאה חן על אדם. ענבה מביאה חן על אדם, תורה מביאה חן על אדם, כך למדנו בכסודת דפיים זין, איילס איהובים ויאלס חן ותורה ידחסיב, כך אומר רבי שועה בן לוי
ודפיין זיין המדבייז בקסובס במקור אחרון סוכות אפמנטס כל מי שיש עליו חיין בידוע שיש בו יר השמיים שנאמה וחסד השם על ירויו מיועלום וידוילום הרי ארבעה סגולות למציאס החיים וכולם ישנהו בנויח איש צדק תומים היו בדרויסו והרי שנויח היה תמים חיים וחובד יתמשם לאים נטויב להולכם בתומים נויח למד תויר מכאן שנויח לא מתויר זה רשי בפרשס השבוע נויח נדרש להבחין בין בין התויר לתמיה בין חיי תויר לתמיה מכאן שנויח לא מתויר הרי שגם תויר למד עשו ולקים את הרך נויח כתוב באונקולוס בדחלתו דהשם הליך נויח בעיר הסלקים וכותב רשי בבוי דזור הדבור כאשר חזר מפרשים צדיק תומן צדיק בדרוכוב תומן במעשוב שהיו אנ וסן ושבל ברך כך כותב רשי בבוי דזור הדבור ארבע סגולות יש למציע שכן ונויח כולם היו בו אז מה הפלח שנויח מוצחן בעיני השם וזכה לדורו ולדורות עולם וכולנו כאן בזכות נשיא הזכאים שמיים ויאף על פי כן חיסרון אחד מצאו בו והזויר כותב שהמבול קרוי בפי הנובי מי נויח למה מי נויח? למה המבול קרוי על שמו? כי נויח נושא באחריות שהקודש ברוך הוא הביא מבול לעולם הקודש ברוך הוא אומר לנויח קייץ כל בוסו בו לפונה ניחמתי כי ארסיסו ואני הולך להחריב את כל העולם תבנה לך טבע אתה ואשתך ובניך היו בטבע נויח שומע הוא לוקח את הפטישים את המפגים את המקדיחים הוא מתחיל לבנות את הטבע כך אמור אדם להגיד כאשר הוא שומע שעולם ומלואו כולם ימותו כל העולם כולו הולך להיחרב איך הגיב אברהם אבינו כאשר הקודש ברוך הוא סיפר לו שהוא הולך להפוך עיר אחת עיר אחת דום עיר שכולם כולם היו רואים וחטואים אנשי דום שיהיו אכזורים אברהם אבינו נחרד עד דכדוכו של נפש ואברהם אבינו מתחיל להתחנן בפני הקודש ברוך הוא אולי יש שם 50 צדיקים הוא לא מתחנן רק על הצדיקים הוא מתחנן גם על הרשעים שבזכות 50 צדיקים שהקודש ברוך הוא יגן ויציל על כולם אולי יש 40 ו-30 ו-20 ו-10 אברהם אבינו כאילו מדבר באשתו וילדיו כך הוא מתחתה לפני כהנוי כך הוא עושה פרילוס עם כהנוי נויח לא נהג כן ולכן אומר זויר שהמבול קרוי על שמו של נויח מי נויח הם מי המבול נויח בונה לטבע הוא בונה לעצמו לאשתו לילדיו לחי ולבהמה הוא לא מוטרד שהקודש ברוך הוא הורד הולך להחריב את כל העולם כולו ולכן המבול קרוי על שמו של נויח כך כתוב בזוהר ואולי זה הכוונה ודאי שנויח היה איש צדיק תומים ובכל דור היה צדיק תומים אם הוא היה צדיק בדור המבול ותומים מדור הפלוגה אז הוא יכול היה לעמוד בכל מבחן אבל אילו היו בדור של אברהם לא היה נחשב לכל בדור של אברהם כאשר אברהם הראה לנו איך אדם צריך לדאוג לאחרים ולהתפלל לאחרים לא רק לצדיקים גם לרשעים מול אברהם אבינו בתחום הזה אילו היו בדור של אברהם לא היו נחשב אז כולנו צריכים להיות צדיקים לתמימים ולמצוא חן בעיני השם וגם לאחוז בדרכו של אברהם אבינו ולדאוג לכל יהודי ולהתפלל על כל יהודי על צדיקים ועל רשעים גם יחד הקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמוי שנזכה למצוא חן בעיני אלוקים ויודום כמו שכלל יצאו על מסע חן מוצאו חן במדבור בשעת מתנתוירו מצאו חן שנזכה לאחוז בענובה ותמימס ותוירה ויר השמיים ולמסור חיים ובזכוז מציע סטיין שנזכה לרחמי שמיים לסייעתו בשמיים ונזכה לישוע סלומן ולביאס מושיח צדחנו במהרו ויומנו ומי
Thank you.